שנכנס רק עכשיו לעולם התורה, לעולם ה... אז הרבה פעמים אנחנו מונעים משיקולים שהם חיצוניים, משיקולים שהם לא אמיתיים, כמו שהזכרנו פעם הקודמת, שלפעמים אתה יכול לזהות, לדוגמה, המון המון יראת שמיים והמון אהבת השם ואהבת התורה במקום מסוים, כן, בציבור, במגזר מסוים, ולומר, טוב, אז כאן נמצאת האמת. ברור שיראת שמיים זה אמת, ברור שאהבת התורה, אהבת השם זה אמת, אבל האמת של התורה היא הרבה יותר כוללת, ולא בהכרח שמי שמחייו הפרטיים הוא מלא וגדוש ביראת שמיים, יש לי מה לקבל ממנו בהקשר של חיינו הלאומיים. זה נכון, ביראת שמיים זה עולם אדיר, כמה אפשר לקבל לנו, כמה תורה, כמה ענווה, כמה מידות, אבל זה לא בהכרח הופך אותו להיות מומחה בענייני ציבור, בענייני הנהגת האומה, בהבנה של איך להתייחס אל הדור הזה שאנחנו חיים בו.
כן, ביחס לגדול דור שמתעלה.
מה? כן, זה אפילו ביחס לתלמידי חכמים. ולכן ראינו בדף האחרון, שלא סיימנו אותו עדיין, את הגישה, את התפיסה, את הרב קוק, התחלנו מזה, אני בונה האומה. דיברנו על הענווה של רב יוסף, מאיפה זה באנו לרב קוק, הרחנו בזה, אני בונה האומה, זה אומר, אני מעצים את האורות בכדי שיגרשו את המחשכים. זה המשמעות של אני בונה האומה. ובמקום אחר, באיגרות הרב כותב, ידעתי כי למחיה שלחני אדוני אל אדמת הקודש. אין עוד עותקים מהדף הזה אולי. אל תצטרך אולי. זה מישהו? אתה רוצה לצלם? אפשר לצלם גם למי שיצטרף איזה שניים שאפשר לצלם. תודה. בעצם ידעתי כי למחיה שלחני אדוני, הרחבנו מאוד במשפט הזה, יש לי חשק גדול לחזור על כל הדף הזה, אבל צריכים להתקדם. בעצם הרב זצ"ל מבין שהשליחות שלו זה להזריק נשמה לתהליך האדיר הזה, תהליך היסטורי שאי אפשר לתאר אותו במילים, זה ספרים שלמים שנכתבו על זה, זה תורה שלמה שתלמד, נלמדת ונלמדה בבתי מדרשנו. יש כאן תהליך של תחייה, תחייה לאומית, זה לא אדם פרטי שמתעורר לתחייה. יש כאן תהליך היסטורי שזקוק להזרקת נשמה, זקוק לגדולים בישראל שיגלו את הנשמה של התחייה הזו. מה זה את הנשמה? את הצד הפנימי, בשונה מהתפיסה החילונית הקלאסית, בשונה מהתפיסה המקובלת, שזה עוד מה שנקרא אירוע, עוד תהליך, אולי גדול, אולי חשוב, אבל גם אצל אומות העולם אנחנו מוצאים מה שנקרא אביב העמים, רנסנס כזה, תרבותי. עוד עמים מבקשים להם זהות לאומית, עוד עמים מבקשים להם מקום גיאוגרפי ששם יוכלו להביא לידי ביטוי את המאוויים הלאומיים שלהם. במה מיוחד עם ישראל? בא הרב ואומר, בטח שהוא מיוחד. אם לא יותר מכך, כל ההתעוררות הכללית בעולם היא מכוח זה שעם ישראל מתעורר. ולכן הרב רואה שיש לו שליחות היסטורית בהקשר הזה, הוא מודע לזה, והוא חי ופועל על פי זה. לכן הוא כותב על עצמו שוב, אנוכי הנני עבד נמכר לרבים. יש לו תחושה, כן, שאדם יגיד על עצמו שהוא עבד, זה אני לא מכיר, אבל גם אם יש כאלה שאומרים, אני לא יודע אם הם חיים תחושה כזאת של עבדים במובן החיובי. עבד נמכר לרבים, אתם יודעים איזה ביטוי זה? אני לא יודע אם זכיתם לשמוע דבר כזה ממישהו. מה זה עבד נמכר לרבים? אין לי משלי כלום. כלומר, מילא אתה עבד נמכר לאדון אחד. בסדר, אתה מחויב אליו, אבל לא לכולם. תגיד עבד נמכר לרבים, זה אומר שהרב מעצמו אין לו כלום. הוא מבין שהוא כלי, לחלוטין כלי, וזה קצת מסביר את הידעתי כלמחיה של אחני. אני לכשעצמי כלום, אני רק צינור, ובזה סיינו פעם שעברה, לרומם את המבט הקטנצ'י כזה שחושב, אנחנו הרב קוק, זה אחריות. מה, כאילו, מה אתה מתפאר? זאת אומרת, אל תתפאר ב כביכול, במרכאות, ברב קוק שלך, בצורה קטנונית ילדותית. כאילו, אין, רק הרב קוק וכל השאר לא כלום. זה אחריות, זה להיות עבד. כלומר, הרוצים ללכת בדרכו של מרן הרב קוק, הרוצים לאחוז בשיפולי גלימתו, צריכים להבין את התפיסה. הרב לא ראה את עצמו, אני ואני ואני ואין זולתי ואין בלעדי. הוא מבין שהוא צינור, הוא בעצם כלי למחיה של החני אדוני, הוא שליח אלוקים. וממילא אין פה שום מקום ליוערה, אין שום מקום לגאווה, אין שום מקום למחשבות של רק אני ואף אחד לא אמת זולתי. יש לו שליחות, והשליחות היא שליחות אלוקית. זה לא אני, זה לא הרב קוק. יש לו שליחות אלוקית. הנושא, המטרה זה עם ישראל. זה אמור לרומם את המבט שלנו. ממבט קטנוני כזה של מתחים כביכול ציבוריים, כאילו הדתיים הלאומיים או כדומה, לעומת החרדים, לעומת החילונים. עבד נמכר לערבים לעבוד ולמצא. זה עבודה קשה. זו עבדות. למי? לעם השם. כל הזמן זה הגישה, זה התפיסה. אני עבד לעם השם, והעבדות הזו לעם השם היא בעיתוי המחל להקות שורש על אדמת נחלתו בתקוות גאולה. העיתוי הזה הוא הנושא. כלומר, עם ישראל עכשיו עובר תהליך, מה שנקרא התחייה הלאומית, אני בעצם בא להאיר את המחשקים בתהליך הזה, להראות את הנשמה בכל התהליך הזה. זו מלאכה גדולה, זו מלאכה של תורה, זו לא עבדות כמו פיזית. ורבנו הרב ציודה הגדיר את המלאכה הזו במאמר.
להראות
נשמה,
וכאילו להראות שהכל זה דרך התורה.
הכל נדחף, כן, ממקור פנימי, מעת השם הייתה זאת, וזה לא מקרה קרה. להראות את הצד האלוקי שבתהליך הזה. בעצם התורה הגואלת, שזה בעצם המאמר שראוי, רצוי ללמוד אותו, היא מלמדת אותנו איך לבנות את הגאולה של עם ישראל על פי דבר השם. כן, זה הנושא. אז יש כאן מאמר חשוב שנקרא התורה הגואלת, בעצם מאמר יסודי, כי הוא מבאר על רגל אחת את ייחודיות השליחות של הרב קוק. אז זה שתי מילים, התורה הגואלת. מה זה הביטוי הזה? יש תורה שהיא לא גואלת? מה החידוש? אז ממש ככה הרב קוק, הדברים שלו הם בכתב, הם יותר ככה מורכבים בהבנה מדברים שבעל פה, אבל צריך ללמוד את זה. הרב צבי יהודה כותב שייחוד עניינו האלוהי ושליחותו ההיסטורית. בזה פותח המאמר, כן, המשפט הזה, כבר מרים אותך לגובה אחר. זה עניינו האלוקי של הרב קוק ושליחותו ההיסטורית. אז היה כבר נכנס אטמוספירה אחרת, זה בעצם פרספקטיבה של היסטוריה, של נצח, ולא עכשיו התחכנות הזאת של הרב הזה אמר ככה והרב הזה אמר ככה, זה לא פוליטיקה. זה להרים את המבט, להרים את המחשבות לגובה אחר, לפרספקטיבה של נצח. מאז בריאת העולם, מאז הולדת עם ישראל, המשך בתהליכים שעובר עם ישראל, בדרך אליה, לארץ ישראל, חורבן, בית ראשון, בית שני, יציאה לגלות, חזרה לארץ ישראל. איפה בכל ההקשר ההיסטורי הזה ממוקם מרן הרב קוק זצ"ל, ומה השליחות שלו? כשם שהיו שליחויות כאלה גם אצל גדולים אחרים בעם ישראל. זה המבט שצריך להיות לנו. אחרת, אתה מפספס את הנקודה. אתה נכנס לדיונים וויכוחים קטנוניים של מי יותר גדול. מי כתב יותר ספרים, מי חיבר יותר שירים, או מי... זה לא שם בכלל. אם אתה לא מרים את המבט לגודל הזה, לגובה הזה, להסתכלות הזאת של עניינו האלוקי או שליחותו ההיסטורית, הספסת את הנקודה. זה הנושא. פה, בזה אנחנו עסוקים. אחרת, מבחינה, יש כל כך המון גדולים בעם ישראל. למה אנחנו עסוקים כל כך בתורתו של הרב קוק? למה? יש המון המון גדולים בעם ישראל. למה אנחנו לא מעבירים פה שיעורים מדי יום בספרים רבים, טובים, חשובים, נפלאים, אחרים, שאני לא רוצה למנות את שמם, שלא יצא כביכול כאילו זה איזה זלזול בהם. כל התורה המלאה, יש כל כך המון ספרים חשובים, במיוחד בדור שלנו, כל כך הרבה גדולים, בכל מקצועות התורה, החוכמה הפילוסופית, המחקר, הקבלה, האמונה, המוסר, ההלכה, ים שלם. למה אנחנו ממקדים את עצמנו סביב תורתו של מרן הרב קוק זצ"ל? יש כאן שליחות היסטורית. במערכת דורותינו הכלל ישראלי, ביטוי של היי כהנה רבה וקדישה, אומר הרב יהודה אל אביב, היי כהנה רבה וקדישה, אבי אדוני מורי ורבי הרב זצוקל, זכר צדיק קדוש לברכה. אז משפטים ארוכים, כן? ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית, אשר לפיכך נוצרו והותאמו, שימו לב, זה כאילו, הרב יהודה אומר, זה יצירה אלוקית. אתם מבינים איזה יחס זה? נכון, על כולנו אנחנו אומרים, זה יצירה אלוקית, עד שלא נוצרתי, אני כדאי. עכשיו שנוצרתי, כאילו נוצרתי, צריך להסתכל על כל אחד ואחד שהוא יצירה אלוקית. אבל כאן מדובר במערכת דורותינו הכלל ישראלית. יצירת האישיות הנשמתית, גם פליאות הכישרונות, זה פלא עצום, מעבר לשליחות ההיסטורית שלו. ברמה הפרטית, כן, גם אם הוא לא היה נולד בדור הזה, גם בלי השליחות האלוקית הזו שלו. הרב צבי יהודה מתפעל מהפליאות הכישרונות, אצילות המידות, גבורת הרוח, כל זה יפה. אנחנו מדברים על השליחות ההיסטורית, זה מסתכם במה אומר הרב צבי יהודה, הוא מתבטא בכך, נקודותיים, התורה הגואלת. זהו, אתה רוצה להביא לידי ביטוי בשתי מילים, את השליחות ההיסטורית הזו, את הייחודיות של מרן הרב קוק זצ"ל, התורה הגואלת. שתי אלה, התורה, אחד, שתיים, הגואלת, שהן באות כאחת, בתמימותן, זה לא שתי דברים שונים, תורה וגאולה זה לא שתי דברים שונים, כוללות ומפרטות קדושה משולשת. זה לא רק שתיים, התורה הגואלת. זה שלוש, למה? התורה הגואלת, התורה הגואלת. ואז הרב צבי יהודה בעצם במאמר של שלוש פסקאות, א', ב', ג', מפרק את המושג הזה. בפסקה הראשונה הוא מדבר על התורה. מה זה התורה? לעסוק בכל מקצועות התורה, בעומק וברוחב, זה קשור למה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. עדר העיקר. זה בדיוק הפסקה שאנחנו עסוקים בה עכשיו. התורה, כל מקצועות התורה, כל הכל הכל. הגואלה, הפסקה השנייה, הגואלת, לפקוח את העיניים ולראות, כפי שאנחנו עכשיו לומדים, שהקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עמו ישראל, להשיב אותו. שיב שכינתו לציון, לפקוד את עם ישראל. זה הפסקה השנייה, הגואלת. פעולה. פסקה שלישית, התורה הגואלת, החיבור בין השתיים. התורה שאותה אנחנו לומדים צריכה להיות מחוברת לתהליך הגאולה. פסקה ראשונה התורה, כל התורה. פסקה שנייה הגואלת, אנחנו בתקופה של גאולה. פסקה שלישית, התורה הגואלת, זה תורה שחייבת להיות מחוברת לתהליך הזה של הגאולה. לזרוק נשמה בגבייה הלאומית, להחדיר בגבייה הלאומית עוז וגבורה, זוהי תורת ארץ ישראל, שהיא אינה נשמת התחייה הלאומית. זה החידוש של הרב קוק. שתי מילים, אבל זה תורה שלמה. זה החידוש, זה הבשורה. זה מומלץ לראות את המאמר הזה בעמוד רשפי באור למטיבתי. צריך ללמוד את זה. התורה הגואלת, התורה הגואלת. זו מלאכה גדולה. שהיא בעצם תורה, כפי שאמרנו, שמלמדת אותנו איך לבנות את גאולת עמנו על פי דבר השם. זה לא ממחשבה, מחשבותינו. אנחנו גאולה על פי הבנתנו, על פי תפיסתנו, אלא על פי דבר השם. לבנות אדם יחיד זו מלאכה גדולה. אפילו אדם יחיד זה עבודה קשה מאוד. זה קשה. אבל לבנות אומה זה עוד יותר קשה. לאין ארוך. אתם רואים את המורכבות שיש בציבוריות הישראלית, כמה זה מסובך, כמה זה מורכב. ובשביל זה נשלח מרן הרב קוק. אני בונה האומה. זו המשמעות של האמירה הזו. כן, זו בעצם השליחות שלו. אני בונה האומה, כלומר המלאכה המסובכת והמורכבת הזאת של לבנות אומה בתקופה הזו, יחידים מסוגלים לה. וכך מרן הרב קוק זצ"ל את השליחות שלו, ומשום כך אנחנו מסתכלים על הרב קוק כביכול כאדם פרטי בהסתכלות אחרת, כי זה הנושא היום בדורות שלנו. כל הגלות היה פרט, עכשיו כלל. פרט הוא כלל, כלל הוא פרט, דיברנו על זה. עכשיו אנחנו בעצם עוברים, אנחנו משנים פאזה. יצאנו מארץ ישראל אל הגלות, כלל, פרט. עכשיו אנחנו חוזרים מהגלות לארץ ישראל, פרט וכלל. לכן, כל מה שנלמד צריך להיות לאור ההסתכלות הזאת. אחרת, אתה מפספס את הייחודיות של התקופה. אתה אולי חי כאן בארץ ישראל, מוקף בכל המאורעות שעוברים על עם ישראל, אבל המחשבות שלך והחשיבה שלך נמצאת אי שם עמוק 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 בגלות. יצאת לכאורה פיזית מהגלות, אבל אתה נשאר מנטלית, נפשית, רוחנית בגלות. גם פרטים יכולים להיות כאלה וגם עם. תפיסות גלותיות. ולכן זקוקים למאורות כאלה שיראו לנו את הדרך. אז אנחנו ממשיכים לדרך ד'. בל נחשוב שהרב קוק אינו בונה את האדם היחיד. אדרבה, בונה אותו עוד יותר. יש בכל תורתו ומשנתו של הרב קוק זצ"ל המון 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 אין סוף פסקאות. זה פשוט נובע מבורות לחשוב שהרב קוק עשה כך באופן כללי. נדבר על זה בהרחבה גם. ואז כאילו אנחנו, עוד פעם, אתה רוצה, אתה מתחבר לסגנונות אחרים, אין בעיה, אבל הרב זצ"ל עסק המון גם בתורת הפרט. למה? לא כי התחשק לו, לא כי זה מאוד דיבר אליו לעסוק גם כן במוסר הפרט. הפוך, כי כדי להיות חלק בבניין האומה, ולא רק אוסף של יחידים, צריכים גם כן שהפרטים יהיו גדולים. אז עכשיו מתחיל קצת משהו להשתנות אצלנו. כלומר, הדגש של מרן הרב קוק זצ"ל בעבודת הפרט, בעילוי הפרט, הוא תמיד בהקשר של אם לא יהיו פרטים גדולים, אז הפרט לא יוכל להיות גדול.
לא הבנתי את השינוי של מי הפך מהכלל לפרט ואז מהפרט אל הכלל?
ממציאות שבה חיינו כאן בארץ ישראל, בית מקדש, מלכות, מדינה, כן? יצאנו לגלות והפכנו לפרטים, קהילות, 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 קהילות.
אנחנו להיות פרטים
בגלות, כן. ואז אנחנו בעצם חוזרים, יש פה איזה שינוי מהותי, חוזרים אל הטבע שלנו, אל הייחודיות שלנו, לחיות כאן כאומה. וזה מהלך קשה, זה מהלך לא קל. אז כשם שבעם ישראל היו צריכים תלמידי חכמים שיעשו את התרגום הזה, את הטרנספורמציה הזאת של אנחנו כבר לא כלל, אנחנו בגלות, וזקוקים לתלמידי חכמים שיתחילו לדבר אחרת, למושגים אחרים, זהו, אין אומה, אין, עכשיו אנחנו בגלות, עכשיו להתמקד בפרטים, לשמור על הקיים, זקוקים לתורה אחרת, לכאורה. אותו דבר, כשחוזרים לארץ ישראל, צריכים תלמידי חכמים שיעזרו לעם לעשות את הסוויץ' הזה, את ההבנה הזו שזהו, אנחנו כבר לא בגלות. אנחנו עכשיו צריכים מבט אחר על המציאות, מבט אחר על החיים. זה מלאכה קשה, כי תלמידי החכמים הם רגילים לאותה תורה שבמשך 2,000 שנה עסקו בה.
מבט אחר או פשוט אותו מבט?
המבט,
לא,
נכון.
לא, אבל אותו מבט שהיה לפני הגלות.
נכון, כן.
תחזיר את זה.
נפל, לכן הרב קוק לא המציא שום דבר.
תחזיר את זה.
כן, הוא פשוט חוזר, מה שנקרא, חורנית בזמן, לחשוף את מה שקיים בנו, מה שמתאים לנו, את מה שיש כבר בתורה. זה התורה הגואלת. הוא לא המציא שום דבר. עכשיו צריכים, מה שנקרא, להדריך את העם עם מבט אחר על המציאות, דרך התורה, רק דרך התורה. לכן, אדרבה, עכשיו האדם היחיד, הפרטי, צריך להיות הרבה יותר מלא בתורה, מלא יותר במשנה, מלא יותר בגמרא, שולחן ערוך, יראת שמיים, מידות טובות, קדושה, טהרה, מסילת ישרים, חובות לאות, הרבה יותר, כי בשביל להיות חלק מבניין האומה, ולא רק אוסף של יחידים, צריכים גם אנשים גדולים. אז ודאי שהרב קוק הדריך את היחיד, הוא עוד יותר בונה את היחיד, כי אם היחיד לא יהיה מספיק בנוי, גם את הכלל אפשר לבנות. הרב הבין את זה, שהדרך לבנות את הכלל, הדרך לסלול את בניין הכלל, עובר דרך היחידים. לכן זה שוב נובע מקטנות, או מחשיבה מסולפת, או מחוסר היכרות. אנשים יכולים לדבר, אולי בגלל שבאמת, בכל השיעור, את כל השיעורים שהם שמרו, אז הם שמרו שיעורים של גודל, הדברים הגדולים של הרב קוק. זה לא נכון. אגב, אחת הסיבות שהרב טאו במשך שנים, שנים, פשוט שנים רבות, העביר על הסדר כל הזמן, כמעט את כל השיעורים שלו, למעט לקבוצות יחידות, מתוך אין היה, אחת הסיבות. צריך לבנות, אין היה, כן, זה המון המון, נוגע גם במוסר הפרטי, בעבודת השם הבסיסית והפשוטה ביותר של האדם. לפני שאתה רץ לאורות הקודש, לאורות ארץ ישראל, ושוכח את המוסר הפרטי, לא פעם שמעתי אותו מתבטא, וכך שאין היה, זה מת מצווה. מת מצווה. זאת אומרת, לא עוסקים בו מספיק. שוכחים את הקומה הזאת. אז לכן צריך לא להתבלבל. אז לא פחות מזה, ממה שאנחנו אומרים, תחיית האומה היא צריכה להחיות גם את היחידים שהם יהיו גדולים. לכן ודאי שהרב זצ"ל עסק גם בהדרכת הפרט. איפה זה כתוב? תראו במקור הבא, מתוך מאמרי הראייה. אם התחייה הלאומית, אני בעמוד ד', אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו, תחייה הלאומית, שימו לב, התהליך שאנחנו עוברים עכשיו כאומה, אם היא לא תחדש לנו הערה בתפילה, אתם רואים? בעבודת השם הפרטית, זאת אומרת, מה שאנחנו כאומה עוברים עכשיו, אם התפילה שלנו עכשיו תהיה כמו התפילה מלפני 400 שנה, אם התורה שלנו תהיה כמו לפני 400 שנה, אם דרכי המוסר ולימוד האמונה יהיו כמו לפני 400 שנה, תפסנו את העניין. אם התחייה הלאומית לא תחדש לנו הערה בתפילה, הערה בתורה, הערה בדרכי המוסר והקשבת האמונה, איננה עדיין תחייה אמיתית. זה לא התחייה שעליה אנחנו מדברים. אין הבדלה בין העבודה הפרטית של הפרט, עבודת המוסר, עבודת השם, לתהליך שאנחנו עוברים כאומה. וזה לא תחייה אמיתית. אי אפשר. אם הפרטים יישארו תקועים במוסריות שלהם, בעבודת השם שלהם, ולא תהיה הערה, התחדשות, בתורה, בתפילה, בלימוד המוסר, באמונה, אז זה לא תחייה אמיתית. לא נוכל להניע את גלגלי התחייה ולדחוף אותה קדימה אל יעדה. וחד משמעית עובר דרך הכלל. אז זה בדיוק השליחות שהייתה לרב קוק. המילה תחייה אמיתית זה להפוך את התחייה שלנו להיות תחייה אמיתית. ממש הנקודה. השליחות של הרב קוק באה לידי ביטוי בנקודה הזאת. שהתחייה הזו תהיה תחייה אמיתית. אז ודאי שזה עובר דרך הפרט. ובעזרת השם וברוך השם, 100 שנה כבר אנחנו רואים איך התהליך הזה הולך והופך להיות אמיתי בזכות ספר האורות של הרב קוק, או האורות המתגלים דרך תורתו ומשנתו, ויחד עם זה, כמו שאתם רואים, חדשים לבקרים, הדרך ארוכה, ויש המון המון עיכובים בדרך, המון המון התמודדויות, קשיים, שאנחנו זקוקים לגדולי רוח, גדולי אמונה, שינחו ויתוו אותנו, תוך המציאות המסובכת הזו, המורכבת הזו. כל יום אתה לא יודע איפה, לאן אתה הולך, מה ההתמודדות הבאה. ולכן, אנחנו צריכים הרבה ללמוד את אותם האורות של הרב זצ"ל. ללמוד, ללמד, לגלות את האורות שגנוזים בתחייה שלנו, עד שיקוים בנו מה שאנחנו מייחלים, ועינינו קלות לפסקה הזו מתוך ספר אורות, מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. לא נכון. עוד כיסא השם בעולם, זה היחס עכשיו, ורק הגרעין של הגרעין, ניצנים החלו להיראות במדינה שלנו, שכל חפצה של אותה מדינה הוא שיהיה השם אחד ושום אחד. האם זהו חפצה של מדינתנו היום? האם ניתן לומר על מדינתנו שיש עוד כיסא השם בעולם? תלוי את מי שואלים, תלוי איך מסתכלים, תלוי מה מסתכלים. זה אם רוצים שזה כך יהיה, שתי דרכים, אפשר לשרוף, להחריב, לחלות. נצא שוב פעם אל הגלות. כן. זה מה שנקרא שידור חוזר. נשאיר שם את כל השמאלנים, את בנט, את כל ה... ונחזור לפה בחזרה, לא להגיד להם שאנחנו חוזרים. בלי להגיד להם. מה כל ה... דרניקים, כל התלמידים של הרב קוק יחזרו, ונקים פה את המדינה שהרב קוק רצה. הכי פשוטה, הבל אבנים. כל עם ישראל, צור לא ייפול ארצה, עם כל יהודי ויהודי, היהודי הרחוק ביותר, בסופו של דבר כולם, שותפים לתהליך הזה, אבל יש אחריות גדולה לתלמידי החכמים. להאיר את האורות, לתת את המבט הנכון על התהליך הזה שאנחנו נמצאים בו, וזה מה שאנחנו עסוקים בו בלימוד שלנו במסגרת הזו. אז בואו נתקדם נקרא לזה הסתכלות, התבוננות נוספת, שתוכל לצייע לנו לסוגיה. כאן, עוד עוד שלא יהיה מציג לכולם, אפשר לחלק. זאת אומרת, כל אחד בעצם יש שתי דפים, זה יש ככה. כבר מודפס בצורה כזו שכל אחד למעשה מדף א' עד ז'. אנחנו ממש ערב יום ההילולה, יום הסתלקותו של מרן הרב קוק זצ"ל, בג' באלול. למה אני אומר ערב? כי מה נשאר לנו? תמוז, נכון? אחר כך יוצאים לבין הזמנים, ואז חוזרים באלול לישיבה עם פה פעור. יש עכשיו ההזכרה של הרב קוק, אנשים לא מאופסים, חזרו עכשיו מכנר, איפה, על איזה הרב קוק אתה מדבר, מה? לא, לא. כן, מאיפה? אז מעכשיו, לספוג את הכיוונים האלה, כדי שהדברים יהיו מונחים אצלנו, פחות ככה בנפש. אז בעצם אחת ההתמודדויות שלנו אני לא יודע מאיפה אתם באים, איזה מחוזות אתם באים, מה שכתוב כאן זה דברים שבאופן אישי חוויתי אותם בשנים שבהם זכינו להסתופף בישיבה, בעיקר בשיח עם אחינו, בחורי ישיבות, מגזרים שונים, בעיקר מהמגזר המכונה חרדי, גדול הדור. כן, יש מושג שנקרא גדול הדור. הוא גדול הדור. ואני לא יודע, יכול להיות שאתם לא מכירים את המושגים האלה, כי צערנו ככה בדור האחרון, שני העשורים האחרונים הסתלקו מאיתנו באמת גדולי עולם. ענקי רוח, ענקי תורה. שאנחנו ממש גמדים ביחס אליהם, והביטוי גדול הדור הוא גדול הדור. אז גם היום אתם משתמשים בביטוי הזה אצל אלה שעוד נשארו ככה בחייהם, אבל זה קצת מביך. הביטוי הזה הוא יכול ליצור תהייה ובלבול. כי כשאומרים אמירה בשם גדול הדור, אז אתה מרגיש שהיא מחייבת. היא מחייבת. הוא גדול הדור. אז אנחנו רוצים להתבונן במושג הזה, גדול הדור, כדי שקודם כל לנו, היושבים כאן, בבית המדרש הזה, לנו העוסקים בתורתו, משנתו של הרב קוק, תהיה הסתכלות מסודרת בנושא הזה. מי גדול הדור? אז אפשר עכשיו למנות לפחות 10 שמות של גדולי עולם ענקי רוח מהדור האחרון. מתוך מחשבה שגדול שחי בדור הזה, הוא, אתה נאמר עליו גדול הדור. אם הוא חי, אז עוד יותר קשה לדבר עליו. כשהוא חי, אתה להגיד, אם אומרים לך הוא גדול הדור, אתה, מה תגיד? מדוחקים אותך לפינה, כאילו. מה תגיד? לא, הוא לא גדול הדור. זה ביזוי. איך אתה יכול? מה תאמר? אז זה היה מתכון לוויכוחים ולכל מיני ככה. אבל פה הבעיה היא, לא שמים לב אליה, לא במילה גדול. כי כמו שאמרנו, מדובר בגדולי עולם, ענקי רוח, תלמידי חכמים, שכמם ומעלה. ולכן כשאנחנו בעצם אומרים גדול הדור ושואלים מי גדול הדור, אנחנו מתחילים להסתבך. כי אם תגידו לא גדול הדור, אז מה אתה אומר? לא יודעים את הפלוט, הוא לא גדול. יכול לבזות, זה ביזוי. ביזוי. אז לכן צריך להבין שההתמקדות פה היא לא במילה גדול. שהוא גדול. המילה היא, ההתמקדות היא במילה הדור. בסדר? מה הקשר? אז גדול זה תלמיד חכם. לא קשה לזהות מי תלמיד חכם. רואה? גדולי עולם שכל ישראל פונים אליהם. מכל העולם. שאלות, התחתיות, אתה רואה את התשובות, אתה רואה את ההתייחסות. צריך להיות טיפש כדי לזהות שכאן מדובר גדול, וגם צריך להיות טיפש כדי לייחס גדלות לאדם שהוא לא גדול באמת. מי לא, מי שאין לו הבנה בזה. נכון, כך בכל תחום, בכל מקצוע, תחום שאין לך בו הבנה, אתה חושב שהאדם הזה הוא מומחה בו. בא לך בחור שסיים 5 יחידות בחשמל, באלקטרוניקה, והוא בא לבית של סבתא שלו והחליף מנורה. הוא חשמלאי. אם אתה חשמלאי מדופלם, בכלל, אם הוא סידר שקע, אז כאילו, אין, הוא צריך להיות שר התשתיות והאנרגיה, זה לא... אבל הבחורצ'י כזה, תגיד לו, בוא תסדר פה איזה לוח, איזה משהו, ואז לא ברמתי. אז מי שמבין, יודע אם יש לו עסק. מי שלא מבין, לא מבין. זה בדיוק הסוגיה כאן. מי תלמיד חכם לא קשה לזהות. המילה הקשה פה זה הדור. זה בעצם אנחנו נכנסים עכשיו למעין סוגיונת בנושא שלנו. מה זה הדור? אז באופן פשוט, אנחנו מכירים את מאמר חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, הזכרנו את זה אולי בפעם הקודמת, דור, דור ודורשיו, דור, דור וחכמיו, ראינו את זה, הרב קוק מצטט את המדרש הזה, עד סוף כל הדורות. כן, זה בפתיחה לספר עקבי הצאן, הרב זצ"ל מצטט את זה, זה מדרש שיר השירים, שנאמר, צאי לך בעקבי הצאן. מה אנחנו מבינים מכאן? שלכל דור יש מנהיגים. אז מה זה גדול הדור? איך יכולנו לחשוב שהוא גדול בדור אחר? ברור שהכוונה היא בדור שלנו. אז אנחנו מבינים, תוך חז"ל הללו, שלכל דור יש מנהיגים שמתאימים לדור הזה. כל דור יש בו מנהיגים שמתאימים לדור הזה, וזה קשור לדברים שאמרנו לפני כן, למחיה שלחני אלוהים לדור הזה. זה שליחות אלוקית. כל דור יש שליחים אלוקיים להחיות את הדור. לפרנס את הדור, לזון את הדור, לרומם אותו. אז זה הנושא. נכון. נכון. זה בדיוק הבירור שנעשה כעת, יום, מה שנמשיך בהמשך. אז בעצם בכל דור, כמו שאמרנו, יש את המנהיגים שמתאימים לו. אפשר לומר שהמנהיג של הדור זה בעצם האדם הנכון, במקום הנכון ובזמן הנכון. יש אדם שהוא אדיר, ענק, אבל הוא לא ממוקם במקום הנכון, בדור הנכון. יש מצב כזה. שתול, מה שנקרא, לא מהאטמוספירה, אני לא אומר שזה ככה, אבל אומרים את זה על הגאון מווילנה, שהוא היה כאילו משהו אין קשר, זאת אומרת, אתה רואה תהליך מסוים של גאוני עולם, אבל זה מתחיל לרדת, פתאום טרח, נשתל מישהו, שהוא שייך בכלל לתקופת הגאונים, כאילו זה בהיקף, ביכולות, בעוצמות של התורה שלו, זה לא, אין פרופורציות. כך, כן, תסתכלו בספר הגר"א של הרב מימון, אין פרופורציות, מה זה קשור? מה הגר"א קשור לתקופה ההיסטורית הזאת? מי שיודע להעמיק היטב יודע שזה אין מקרה. כן, השליחות של הגר"א היא ודאי, ככה הרב קוק עסק בזה, וגם ברור שהרב זצה, שהגאון מווילנה היה לו שייכות מאוד מאוד עקרונית לתקופה שהוא חי בה, אבל בגודל, לכאורה לא פרופורציונלי. אז אני אומר, כל דור יש לו, הוא אדם הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. וזה השגחה אלוקית. יש על זה השגחה אלוקית, וזה החידוש, זה מה שחשוב לדעת. אין מקרה, זה לא מקרה. היה יהודי שקראו לו אברהם יצחוק, והוא לאט לאט הלך וגדל, ונהיה אדם טוב, בעל מידות, ולמד תורה, זה גדולי תורה, תמיד יש. שליחים, מנהיגים, זה כבר משהו אחר. גדולי תורה, גם בדורו של הרב קוק היו ענקים, 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 וגם בדורנו. גדולי תורה תמיד יש, תלמידי רחמים תמיד, לא להתבלבל. לא להתבלבל, וזה בדיוק הנקודה, אתה מבין, לא. בעצם מה אומרים, הרב קוק הוא הכי גדול, הכי גדול? כלומר, תראה את הענקים, תראה את הרב הזה, תראה את הרב הזה. צריך לא להתבלבל, זה לא הנושא פה, כאילו מי גדול בתורה או אם הוא גדול. בדורו של מרן הרב וגם לפניו וגם אחריו יש והיו ענקי עולם. ענקי עולם. למה אנחנו לא הוגים ועוסקים במשנתם, בתורתם, בחידושיהם, כמו שאנחנו עוסקים בתורתו של הרב קוק? וזה בדיוק הנקודה שאתה צריך לדייק. זה נתחושה. כאילו, אדם צריך להצדק מה הרב קוק הוא באמת היה גדול, אולי היו יותר גדולים ממנו. במה? זה הנושא. לכן צריך לזכור, אין פה תחרותיות. גדולי תורה היו, יש, ישנם, יהיו, תמיד. הדור זה הנושא. מנהיגים, יש יחידים. לא כל משתלמיד חכם הוא מנהיג. בסדר? זה הנקודה. לא כל תלמיד חכם הוא מנהיג. אז הדבר תלוי בדור. הגר"א, הזכרנו אותו עכשיו בספרו אבן שלמה, לצערי, לא הבאתי את הספר הזה, זה פסקה שלמה שם, הוא כותב שבכל דור יש את הזכויות של הדור, לכל דור יש את הקיצים, קץ של הדור, לכל דור יש את התשובה המיוחדת לדור, על פי המידה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, וזה בעצם הבחינה של דור, דור ודור שם. כל דור ודור, יש בחינות מיוחדות. אופי מיוחד. זה צריך לזכור את זה. נכון, זה אותה נשמה, זה עם ישראל. הנה, פה נולדנו, ואנחנו, עם ישראל, זה אותו עם, עתיד להיגאל. כמו ילד שנולד, והולך ומתפתח וצומח וגדל, עד זקנה וצבע, עד 120. האם בגיל 0 ובגיל 10 זה אותו ילד או ילד אחר בגיל 30? זה כבר איש אחר, ילד אחר בגיל 80. חיצוני. מה אתה משווה? זה אנשים אחרים בכלל. אבל המבט הפנימי, היותר נכון הוא, שמה שקובע את היחס אל אותו אדם, זה הנשמה שלו. זה אותו אדם, זו אותה נשמה. נכון שהיא מופיעה בצורות שונות, גיל 10, 20, 90, 80. גם בעם ישראל זה ככה. זו אותה נשמה, נשמת ישראל. כל דור מופיעה אותה נשמה בצורה אחרת. דור, דור ודור שב. בעצם בכל דור ודור יש את הקיצים שלו, את התשובה שלו, את ההנהגה שלו וכו' וכו'. בכל דור ודור יש הנהגה אחרת, הנהגה אלוקית אחרת. יש את דור יציאת מצרים. זה לא אותה הנהגה של דור הכניסה לארץ. זה לא אותה הנהגה. אנחנו עוסקים פה במעבדה הפנימית של מה שנקרא עם ישראל. דור של כניסה לארץ הוא לא הדור של התנאים. תשכח מזה, תשכח מזה. אותה נשמה, זה אותו עם, אבל ההנהגה האלוקית של הדור הזה היא לא אותה הנהגה האלוקית של הדור הבא. דברים אחרים, אתגרים אחרים. ההנהגה האלוקית של דור האמוראים זה משהו אחר. ההסתכלות צריכה להשתנות. דור שיצא מארץ ישראל, חורבן בית ראשון או שני, זה לא הדור של אותו עם שנכנס לארץ ישראל, משהו אחר, הנהגה אחרת, חשבון אחר. אז כל דור יש לו את האתגרים שלו, את התפקידים שלו, את הניסיונות שמיוחדים לו ולא לדור אחר. ולכן כשאנחנו רוצים לדבר על גדול הדור, מה נקודת המוצא? הדור, לא הגדול. הבנו, זה דיוק חשוב. אתה עכשיו רוצה לדבר על גדול הדור, זה מושג שאנחנו רוצים עכשיו להניח אותו על השולחן, לנתח אותו ולדבר עליו גלויות, זה מזה שהנקודה היא גדול. זה לא הנושא. זה מטעה את כולנו. מה, הוא יותר גדול ממנו? לא, הוא יותר גדול ממנו. תראה מה הוא כתב, תראה מה הוא חיבר, תראה כמה תלמידים יש לו, תראה תתתתתת. מודדים הכל כמותי. נקודת המוצא זה לא מי יותר גדול. נקודת המוצא, הבירור שלנו זה הדור. אז כדי לזהות מי הוא גדול הדור, צריכים לזהות מי הוא הדור, לא מי הוא הגדול. מי הוא גדול זה קל, אפשר לבחון את זה. כל המבט משתנה. חשבתם על זה פעם, כל ההסתכלות משתנה. לא הגדול, הדור זה הנושא. עכשיו, המלאכה היא לא פשוטה, מצד אחד לא פשוטה, כי אף פעם לא התרגלנו לחשוב ככה שהנושא זה הדור, ועל פיו נקבע מי הוא הגדול, שהוא גדול הדור. תמיד תרגלנו למדוד את זה. הפוך. מי הוא הגדול? וכיוון שהוא הגדול, אז הוא גדול הדור. איזה טעות. טעות, פשוט טעות. אבל אנחנו לא למדנו על זה אף פעם אולי. לא דיברו איתנו על זה. תמיד יש פעם ראשונה. וכעת אנחנו צריכים להעמיק את הבטא, את ההסתכלות על מה שמיוחד בדור שלנו. אז זה נברר, בזה נעסוק בעזרת השם במפגש הבא. שוב אין שוב.